טוב, שלום לך. אנחנו אתמול התחלנו את הפרק החמישי, ששם הרמב"ם כתב בהקדמה של הפרק שצריך במשפט הראשון, זה לא הקדמה. רואי לאדם להביא כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק שאשר לפני זה, ועושים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם, יתפרע בתורה לפי יכולת האדם, רוצים לומר ידיעתו, וישים פעולותיו כולם, תנועותיו ומחלותיו כל דיבוריו, ואם לדעות התכלית עד שלא יפעולותיו שום פעולים, דבר מפה להבד. רצוני לומר פועל שלא אביא אל זאת התכלית. עכשיו בואו נסביר את המהלך ההגיוני של הרמב״ם. אז זה, כבר דיברנו על זה, שבנפש עצמה, האמצעי להשגת האמת, כלומר, השגת האמת אצל האדם היא דרך הכרת השכל. כלומר, כל אופן אחר של ההכרה הוא לא האמת. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מקרב אל האמת, יכול להיות שהוא דרך, אבל הוא לא הכרת האמת. הכרת האמת זה רק מה שמצייר בשכל. בוא נתן דוגמה. נניח שאנחנו ראינו בחושים את השולחן. בסדר, גם החושים זה כלי של הכרה. זה הכרה חושית. עד שהשכל שלנו לא להתבונן בשולחן וחקר מה עניינו, מה תכליתו, מה מטרתו, מה סיבתו, כלומר את כל ההקשרים של המציאות הזאת של השולחן, ולא יצטייר לנו בציור ברור בשכל העניין של השולחן, אנחנו לא באמת מכירים את המהות של השולחן. זאת אומרת, האפשרות להכרת האמת היא רק בשכל. נתחיל מזה, זה נקודת מוצא ראשונה. לכן, המשפט של הרמב״ם שהוא אומר, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולן לפי הדעת, זאת אומרת מסקנה, אם הכרת האמת היא רק על ידי השכל, אז נכון שמי שינהל את הנפש זה יהיה השכל. זה פשוט, זאת אומרת, שאר החלקים הנפשיים, מי שינהל זה השכל. מלך גם השכל הוא יהיה המנהל של כל המציאות של האדם. זה המסקנה המתבקשת מההנחה הראשונה. עכשיו, שלב הבא, מה ההכרה השכלית הנעלה ביותר? זאת אומרת, איזה הכרה שכלית היא המשמעותית ביותר מצד האדם? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שעיקר מציאות האדם זה השכל, והשכל דרכו אנחנו מכירים את האמת, זאת אומרת, אנחנו זה הכוונה האדם שהוא השכל בעצם, הוא מכיר, שאנחנו שואלים, ההכרה המשמעותית ביותר שיכולה להיות לשכל, מה היא? אז התשובה היא כך, הרי מה המשמעות של השכל שמכיר? השכל שמכיר זה בעצם סוג מסוים של הכלה, בשכל של עניין. כן, אני, אם השכל שלי עכשיו מתבונן על השולחן, אז השכל שלי עכשיו מכיל את מציאות השולחן, אם אני יכול לקרוא זה ככה, מכיל. אם השכל שלי מתבונן ביחס לכדור הארץ, אז הוא משהו מצליח להשיג. במציאות הזאת שנקראת כדור הארץ, הוא מוכל אצלו. מסתכל על הירח, מכיל את הירח וכן הלאה. כן, ככה הכל נמצא. כל ישות שאנחנו מצליחים להשיג אותה בשכל, כמה שאנחנו רוצים להשיג ממנה, אז אנחנו בעצם מבחינה מסוימת, כן, מכילים, אם אני אשתמש במילה הזאת, יהיה לי מילה אחרת, מכילים כביכול את אותה ישות. לפי זה המסקנה היא שהדבר המשמעותי ביותר ביחס לשכל, שהוא יכיל כביכול את הישיג, כן, את הישות המשמעותית ביותר שישנה. אם השכל יצליח להשיג את הישות המשמעותית ביותר שישנה, השכל על ידי זה הוא יהיה משמעותי יותר. כלומר, המציאות של האדם תהיה משמעותית יותר. מהי הישות המשמעותית ביותר? אלוקים. ולכן, השכל, כלומר, האדם, במשמעות המהותית שלו, זאת אומרת, השכל, ככל שהוא יצליח להשיג את אלוקים, שזה המציאות המשמעותית ביותר, אז האדם יהפך להיות מציאות יותר משמעותית. כי אתה מצליח להכיל כביכול את המציאות הכי משמעותית, כמה שאתה צריך להכיל ממנה. כן, וזה המשפט של הרמב״ם, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתפאר ויתרומם. זאת אומרת, לשם צריך לחתור, כיוון שעל ידי זה אנחנו הופכים להיות יותר משמעותיים, כי אנחנו משיגים את המציאות שיש לה הכי משמעות. עכשיו, אם אנחנו אומרים זה בעצם הדבר המשמעותי ביותר שאדם יכול להשיג. זאת אומרת, ממילא זה מה שייתן את המשמעות הגדולה ביותר לאדם כאדם, ההשגה במציאות האלוהית. לכן מה שצריך לעשות זה לחתור, אז אומר הרמב"ם, המסקנה היא, שאם זה ההוצאה לפועל שלנו כבני אדם, אז אנחנו צריכים לחתור כל הזמן לזה. זה המשפט שמה שהוא אומר, המשפט הבא, וישים פעולותיו כולן, צלורותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, זאת אומרת, כל החיים, שיהיו ממוקדים במטרה שהיא המטרה הכי משמעותית, שהיא ההוצאה לפועל של האדם. כן? זאת אומרת, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, גם באיך את הכל נברא, אנחנו שואלים, צריכים לשאול את עצמנו, מהו העניין האידיאלי של המיצוי, ההוצאה לפועל, התכלית של הנברא המסוים, ולכן אנחנו צריכים להביא אותו למצב האידיאלי ביותר מבחינת ההוצאה לפועל של עצמו. לעשות הכל כדי, את כל מה שאפשר לעשות. אז אומר הרמב"ם, בוא נחשוב, מה זה כל מה שאפשר לעשות? זאת אומרת, אתה כל הזמן תחשוב איך אתה, כן, בכל פעולה שאתה עושה, בכל מחשבה שאתה חושב, כמה שאתה מסוגל לעשות את זה, כן, זה רמה מאוד גבוהה לעשות את זה. כן, לחיות בצורה כזאת. איך הפעולה שאני עושה כרגע משרתת את התכלית הזאת? כן, אני אמחיש את זה. הרי אם כרגע יש לי כמה פעולות שאני יכול לעשות, אני יכול כרגע ללכת לישון, אני יכול כרגע ללמוד תורה, אני יכול כרגע ללמוד לימוד אחר, אני יכול לקרוא ספר, אני יכול לצאת לריצה, אני יכול לאכול, אני יכול לעשות הרבה פעולות. עכשיו, כל אלו הם באפשרויות הפעולה שנתונות לפניי, כאילו יש עוד יותר, אבל נניח שספיק אלה. עכשיו, אומר הרמב״ם, אתה צריך לשאול אותך את השאלה הזאת. הרי כל יצור צריך לחתור להוציא את עצמו לפועל, כלומר להיות מה שהוא. ואם הגענו למסקנה שהאדם זה ההכרות השכליות, זה מהות האדם, ובהכרות השכליות, ההכרה ביחס למציאות האידיאלית ביותר שזה אלוקים, זה ההכרה שהכי משמעותית מבחינת מה שהיא נותנת משמעות לאדם. אז עכשיו בתור, יש לי עכשיו זמן, נכון? אני יודע עכשיו מה אני עושה בחמש דקות הבאות נניח. זה אפילו על כל חלקיק של שנייה, אבל נמחיש את זה ככה. אני הולך לדעו מה אני עושה בחמש דקות הבאות, אז המסקנה של השכל אומרת, בוא תעשה את הדבר שהכי יגרום לך לצאת לפועל. נכון? זו המסקנה השכלית, כאילו אין פה אפשרות אחרת לחשוב. הרי זה, אתה כל הזמן צריך להיות עסוק בלהיות אתה. כל נברא צריך להיות כל הזמן מוציא עצמו לפועל, כי אז אתה זה מה שאתה, זאת האמת של המציאות שלך. כשאתה תהיה מוציא לפועל, כן, מתעסק בכל מיני דברים שהם לא המהות שלך, אתה מפסיד את המציאות שלך. כן? מפסיד זה לא כבר רק מבזבז זמן. אתה כוונה, אתה פחות קיים, כי אתה לא מבטא את המציאות שלך. אז אני עכשיו שואל את עצמי, מה הקיום המשמעותי ביותר מבחינתי בחמש דקות הקרובות? אז מתוך מכלול הפעולות האלה אני צריך להחליט איזה פעולה תהיה השייכת ביותר למטרת הקיום שלי, למציאות שלי. אז מה אתם אומרים, מה הפעולה הכי משמעותית שתהיה? אז התשובה היא, אין תשובה קבועה, זה תלוי בהקשרים. לדוגמה, אם אני צריך לאכול עכשיו, ככה על פי תפיסת המציאות שאני תופס, על פי השכל, ואני עכשיו אלמד, אז אני לא רוצה את עצמי לפועל, אני מקלקל, נכון? אני מקלקל, אבל זה נראה מאוד יפה שאני לומד. אבל הרי אם אני צריך להזמין את הגוף, אז הגוף צריך לקבל את המזון, אני לא מקבל את המזון בסופו של דבר, זה מגרע. אז אולי בחשבון המיידי לכאורה הרווחתי, אבל בטווח הרחוק אני הפסדתי. אז לכן אני צריך לחשוב מתוך מכלול הפעולות שאני צריך, אני יכול לעשות, מה הפעולה שכרגע היא המשרתת ביותר את אותה המטרה שהיא משמעות המציאות שלי. עכשיו יכול להיות זה לישון, יכול להיות זה לעשות ספורט, יכול להיות זה יהיה לדבר עם חבר. זה מי צריך להחליט על פי הקשרה המציאות. מה הפעולה המשמעותית ביותר. ברור שמתוך מכלול הפעולות, ברגע שיש פעולות שהן מה שנקרא מכשירות, ויש פעולה שהיא יותר נוגעת בתכלית. כן, למידה היא פעולה שהיא יותר נוגעת בתכלית, מאשר אכילה. אבל אם האכילה כרגע היא נחוצה, אז זה מה שאני צריך לעשות, אם אני אתעסק בלמידה במקום באכילה, אז בסופו של דבר אני קלקלתי. אולי לא במיידי, אני אקלקל לטווח רחוק יותר. זה הכוונה של הרמב״ם, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית, עד שלא יהיה פעולותיו שום פנים דבר מפועל ההבל. ההבל הכוונה דבר שהוא לא משרת את המטרה, רוצה לומר פועל שלא אביא את זאת התכלית. ההבל לפי הרמב״ם, תראו זה קריטריון, מה שלא מביא לתכלית הזאת. כלומר, גם תעשי דבר שהוא בעיני האנשים מאוד חשוב, כי אני לא יודע בדיוק, אתה עסקת באיזשהו עניין, אבל הוא לא מביא לזאת התכלית, אז בעצם זה טעות. זה נקרא הבל, כלומר, לא מימשת את עצמך. כלומר, לא היית הווה באותו הקשר, כן? כן? הוא לא לקח מה, זאת אומרת, ככה הוא סובר. מה זאת אומרת, לקח? שואל ממי הוא למד, הוא למד גם מהם, כן? כן, אבל הוא למד גם מהם, רק בשונה מהם, הוא חי מתוך התורה, אז הוא מבין שיש משמעות כרגע, לפחות בשלב הזה של החיים, גם למציאות הגופנית ולמעשים.
תמיד זה יהיה רק השכל, כאילו, תמיד זה יהיה רק
לעשות השכל? לא, גם אצלהם, גם ההקשרים חשובים, אבל מבחינתם, ההקשרים, זאת אומרת, מה שנקרא הגוף וכל מה שקשור אליו וכל זה, זה סוג של, בתפיסה שלהם, זה סוג של אילוץ. סוג של אילוץ, וגם יש גמישות הרמב״ם לא מבין את זה בצורה כזאת, כי הוא מאמין באלוקים, אז הוא אומר, אם גזרה חוכמתו של השם, שעכשיו השכל הזה יהיה קשור לגוף, אז יש פה איזושהי סיבה, אולי אני לא מבין אותה, אבל יש פה איזושהי סיבה, ולכן מה שצריך לעשות זה צריך להבין שהמצב הזה הוא כרגע מצב שאני צריך לתת לו משקל ומשמעות, ומתוך זה הוא הבין שזה המשמעות של המצוות. המצוות באות מתוך הבנה של המשמעות של הגוף במציאות הזאת של האדם בשלב הזה. שלב יותר מתקדם שבו השכל נפרד מן הגוף. אבל כרגע יש צורך לתת משמעות גם להקשר הגופני, אם כי ברור שגם ההקשר הגופני הוא זמני, גם לפי הרמב״ם כמובן. יכול להיות שיש כמה. אני חושב שהוא הבין שתיאורטית, אם היינו מאוד 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 חכמים, אז אולי כמעט בכל המצבים היינו מגיעים למסקנה שיש פעולה אחת מדויקת, והיא יכול להיות שהרמה השכלית שלנו בכושר השיפוט שלנו וההחלטה, זאת אומרת, והכרעה, לא מספיק חד, ולכן אנחנו רואים כמה אפשרות. אבל בהחלט יכול להיות שיש מצבים שבהם יש כמה אפשרויות. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה להכרעה. חז"ל הרי דנו בשאלה, מה צריך להיות היחס, מה קורה כשיש לך מצווה ולימוד תורה? כן, יש לך שתי אפשרויות כרגע. או לימוד תורה או מצווה. אז ההכרעה של חז"ל בזה, הם אמרו ככה, אם המצווה לא יכולה להיות נעשית על ידי אחרים, אז תעשה את המצווה, אחר כך תלמד תורה. אם המצווה יכולה להיות נעשית על ידי אחרים, אז במקרה כזה תלמד תורה. זאת ההכרעה השכלית בסוגיה הזאת. תגיד שכל מיני אדם בפועל זה מה שהם יעשו, אז התשובה היא לא. עכשיו, למה הם לא יעשו את זה בצורה כזאת? אז יכול להיות שקודם כל הם לא מודעים שזה הכרעה נכונה, לפי השכל. כן, זאת אומרת, נניח שיכול להיות שיהיו בני אדם שעכשיו יכולים ללמוד תורה, או ללכת לעסוק יש מישהו שצריך להחיות אותו, אבל יש מישהו אחר שיכול לעשות את זה. הוא כרגע לא מתלבט אם ללמוד תורה או לא. כן, הוא לא ילמד. יכול לעשות את זה, אז תעשה את זה. אז תן לו לעשות את זה. זה ההכרעה של השכל. יש הרבה אנשים שלמרות זאת, הם יחיו שהם הולכים לעשות את המצווה הזאת. למרות שהיא יכולה לעשות על ידי אחרים. עכשיו, זה יכול להיות מאחת משתי סיבות. או שלוש. יכול להיות שהם לא, השיפוט השכלי שלהם, זאת אומרת, בהכרעה בשכל מה עדיף, הם החליטו לא נכון, כשהם החליטו להתעסק בלהציל נפשות, כשיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה והם יכולים ללמוד תורה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להיות שברור להם שזאת צריכה להיות החלטה, אבל הם לא, יש להם בעיה במידות, כן? אין להם מספיק את הגבורה, נקרא לזה ככה, כדי לקבל את הכרעת השכל. כן, זה בעיה מידותית. השיפוט השכלי הוא נכון, אבל יש בעיה מידותית, ולהוציא את זה לפועל. ויכול להיות שבהקשרי המציאות המסוימים של אותו אדם, נכון להכריע ביחס אליו באופן הזה. כן, בוא ניתן דוגמה, נניח שהוא אומר, תראה, זה שאני אהיה שם, בדווקא זה שאני אעשה את הפעולה הזאת, יש לזה משמעות, כי אני אעשה את זה יותר טוב. אז פה זה כבר לא סותר את ההכרעה השכלית, כי את היותר טוב הזה אי אפשר לעשות על ידי אחרת. או אם אני אעשה את זה, לא יודע מה, הוא אומר, יהיה קידוש השם. או אם אני אעשה את זה, אז אנשים יבינו כמה זה חשוב הצלת נפשות, כי צריך לחזק את התודעה בזה. זה לא סותר את ההכרעה השכלית, כי זה בעצם אומר שאי אפשר לעשות את זה על ידי אחרים. את הנקודות האלה. ולכן זה מוטל עליו. כן? זאת אומרת, לא תמיד שההכרעה המעשית היא לא לכאורה בחיצוניות שלה, היא לא מתאימה, כשחושבים באופן מעמיק יותר, היא כן יכולה להתאים לעיקרון. אז לכן זה גם אפשרות. זאת אומרת שכשחושבים בצורה יותר מורכבת, אז לפעמים מגיעים למסקנה שאת זה אי אפשר לעשות על ידי אחרים. כן? אז נחזור לעניין שלנו. אז בואו נראה את הדוגמה. נשאל זה, שישים הכוונה באכילתו ושתייתו, זה פעולות חומריות, ובעילתו, ושנתו, ויקיצתו, ותנועתו, ומנוחתו, כן? יקיצתו זה הכוונה גם הזמן שאתה מחליט שאתה מתעורר. גם פה צריך לעשות חישוב שכלי, מה המתאים ביותר לתכלית של החיים? לישון 8 שעות, לישון 7 שעות, 6 שעות. כל אדם צריך להחליט על פי ההקשרים של המציאות שלו. כן? לישון צהריים, לא לישון צהריים. צריך תמיד לחשוב על פי המהות של החיים, תכלית החיים, ולפי זה לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, מה לאכול לדוגמה? לא רק מה מניע אותי לאכול. מניע אותי לאכול לתכלית, אבל אם זה מה שמניע אותי לאכול, אז אני אעשה גם הרבה חשבון מה לאכול. כי אני לא אוכל דברים שמקלקלים את הגוף, אם אני חי מתוך התכלית הזאת. אבל אתם שמים לב שזו רמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה לחיות בצורה כזאת. זה... במסיעת שערים, זה טהרה, חסידות, זה המדרגה הזאת. כן, אותו דבר גם תנועתו ומנוחתו. תנועתו ומנוחתו, הכוונה מתי נכון ללכת, מה שנקרא לעשות ספורט, ומתי נכון לנוח, כן, לתת לגוף לנוח. עכשיו, אומר הרמב״ם, המניע שלך בכל אחד מהפעילויות האלה, זה בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו, תראו איך הוא התייחס לאכילה. אכילה זה בריאות הגוף, אין שם חוויות אכילה, מסעדות, כל מיני בלבלות כאלה, אין דבר כזה. הגוף צריך אוכל, אז אתה מאכיל אותו, זאת אומרת, ברור שהרמב"ם יגיד שתאכל דברים טעימים, אף אחד לא אומר לך שלא תאכל דברים טעימים, כי אתה לא צריך לגרום לנפש שלך לסלוד מהאכילה. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר את האכילה שהיא טעימה, אבל מטרת האכילה, זה מתחזק את הגוף. כן, הגוף זה כמו מכונה, כמו המכונית. המכונית שלכם אוכלת דלק. או חשמל, נכון? יש עכשיו מכוניות חשמליות. לא משנה, היא אוכלת או דלק או חשמל. אז למה? כי יש פעילויות שקורות שם שמצריכות חומרי גלם. שייכנסו לתוך המכונה הזאת. גם הגוף שלנו בעצם מכונה. אתה לא נכניס לתוכה חומרי גלם, אם לא תכניס את חומרי הגלם. כמו שבמכונית, אם תכניס 98 אוקטן במקום, כמה זה? 91?
95.
95, אז אתה תהרוס את הרכב. אז בקיצור, שים דיזל במקום בנזין רגיל, אז זה לא יהיה טוב, מנוע שלך הוא תהיה רגיל. אז כך גם בגוף, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, גם המנוחה של הגוף, כן? זה כמו שברכב, תיסע איתו 24 שעות ברצף, סביר להניח שאתה תהרוס אותו, אז הוא צריך לנוח גם, גם בגוף שלנו. ממש כמו מכונה. כן, עכשיו, יש לנו הרגשות, אז אני חושב בהרגשות וכדומה, אבל זה לא עיקר העניין. והכוונה בבריאות גופו טוב, אז למה יש עניין שהגוף יהיה בריא? שתמצא נפש, כלי הבריאים ושנים, ללכות בחורות ולמעלות עמידות, למעלות שכיות, עד שתגיע לאותה התכלית. כן, זאת אומרת, התכלית הנפשית, התכלית של בריאות הגוף, זה שהנפש יהיה לה סביבה, הרי אמרנו שהגוף זה הסביבה שהנפש פועלת בה, שיש סביבה שהיא סביבה מתוקנת, הנפש יכולה לפעול היטב, והנפש, כן, כבר קשורה לתכלית, כי יש בה את השכל, ויש בה גם את המידות, כמו שאמרנו שהמידות הן בעצם דבקות כזו. באלוקים, שמתוך כך אנחנו מצליחים כביכול להכיל, כביכול את המציאות האלוקית, כמה שאנחנו מסוגלים להכיל ממנה, במרכאות כמובן, אצלנו. וכבר זה נוגע בתכלית עצמה. אז אתה מייצר סביבה אופטימלית, בשביל המצב הנפשי הזה של השגת אלוקים. וזה ההיקש לא יכוון אז אלא הנאה בלבד, עד שיבחר מן המחר משתי היותר עד חמישה הנהגות, יכוון אלא מועיל, ואם יזדמן שיהיה ערב יהיה, ויזדמן שמאס יהיה. טוב, אנחנו נתייחס לזה בעזרת השם בלי נדר מחר, בעניינים של האכילה שאנחנו נתייחס לזה.